טוב, אז אם כן, רק נסכם ככה בכמה משפטים קצרים. בעצם הפסקה הזאת היא המשך של כל מה שאנחנו עוסקים בו, של שני הממדים המרכזיים שיופיעו בתהליך גאולה לחוד, בלשון הרב במקום אחד, זרע אדם, זרע בהמה, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. במקום אחר, כמו שראינו בפסקה 3 בדף שלנו, יין ושמרים, ובפסקה שלנו, נפש ורוח. אם כן, זרע בהמה שווה שמרים, שווה נפש. כלומר, אותו ביטוי, חיים טבעיים, חומריים, ברובד הלאומי של האומה, שהרב קורא לו בפסקה מספר 3, הרצון הגס, שהוא לא קשור לדעות ולא קשור למעשים. והרצון הזה, המוכנות, המסירות, הביטחון העצמי, העקשנות וכו', כל זה חזק מאוד בנפש מצד כוחות החיים הטבעיים של האדם. אף על פי שמצד זרע האדם, מצד היין שצריך להוציא מהשמרים, ומצד, לפי הפסקה שלנו, הרוח, אף על פי שיש שם חסרונות גדולים, אבל הנפש היא חזקה מאוד. והנפש של פושעי ישראל, יש בה ממדים יותר מתוקנים מהנפש של שלמי אמוני ישראל. ודאי הדברים נכונים לפני 100 שנה, גם היום, אולי היום בפחות תוקף ועוצמה, אבל ודאי שהיהודי, נקרא לו הציוני המצוי, הוא היה מוכן גם ברעיון וגם בפועל לגלות באופן מעשי את כל אהבתו לכלל ישראל, לארץ ישראל, ותחילת האומה, גם על פי תפיסותיו המוטעות, אבל המוכנות לעלייה לארץ, להקמת המדינה, לביסוס פוליטי, צבאי, כלכלי וכו', הוא יותר מתוקן, הנפש הזו אצלם יותר מתוקנת מאשר אצל שלמי אמוני ישראל, שהרבדים הלאומיים ברבדים המעשיים הם עדיין חסרים. כמובן היום ברוך השם הדברים הולכים ומתחברים אחד לשני, אבל רק נקרא את המשפט הראשון. הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם שמתחברים באהבה לענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, גם מבחינת הדעות, כלומר איך אותם רעיונות התבצעו בפועל מבחינה רעיונית ומבחינה מעשית, ברור שיש הרבה כישלונות בדעות ובהחלטות המעשיות איך זה יופיע. אבל עצם השייכות אל כלל ישראל, ארץ ישראל ותחיית האומה, אז היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין להם, זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. וכפי שהדגשנו פעם קודמת, שלא מדובר כאן על הבנה, אלא מדובר כאן על הרגשה, שבהקשר הזה היא מצד אחד הרבה יותר בסיסית ויסודית, לכן לא צריך לפילוסוף גדול כדי להרגיש את זה, כי זה טבע הנפש הישראלית הבריאה ששייכת לכלל ישראל ולטובת הופעתו בארצו בצורה מתוקנת. מצד שני יש לה חיסרון, שזה נגמר בהרגשה. אז זה מתחיל בהרגשה וזה נגמר בהרגשה. אף על פי, אבל הרוח, הצד היותר מהותי פנימי, דיברנו על זה קצת יותר מדויק, אבל נסתפק במשפט הזה, אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות וכו'. אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות המעשית לאותה הרגשה של כוח פעולה, כוח עשייה, מוכנות לעשייה, מוכנות להשקיע בזה כישרונות וזמן ומוטיבציה וכסף אם צריך וכו'. אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו מה שאין אצל אלה שרוח רואים, רוח רעה, אשר בתוכה מאחרת ליבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתמאים את הגוף ומונים אור הרוח מלהתקן. תראו איך הרב מדויק, דעות זרות, מעשים מתמאים את הגוף. נקפוץ רגע לפסקה 3. אבל מה נותנים הרשעים או הרשעה? רצון גס, שתי המילים הראשונות בשורה השלישית. כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשיפת החיים כולה. אם כן, רצון, כן. דעת, דעה ומעשים, לא. הדעות זרות, המעשים מתמאים, הרצון חזק מאוד, כמו שראינו באיגרת קמ"ו במקום מספר 7 בדף שלנו וכו'. אבל היות אף על פי שהנפש היא חזקה, היות והרוח חסרה, ממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם, כי כשהנפש לא מוארת מהמקור האמיתי שלה, אז מלא גם הנפש עם כל כוחותיה ועוצמתה, היא חסרה. טוב, זה פחות מפחות ביחס למה שדיברנו. בסדר, מי שהיה פה ברור לו? טוב, מתקדמים. אמרנו שני דברים. שהגדר שנקרא פושע והגדר שנקרא רשע הוא גדר חמור. הוא מזיד לתיאבון ואולי אפילו להכעיס. כן? ולכן גם אם מבחינה, הייתי אומר מעשית, לפחות בדור ההוא היו כאלה שהם חס ושלום היו יכולים להיקרא פושעים או רשעים, וגם זה דיון בפני עצמו, הרב רוצה רק להדגיש שאפילו אותם אלה, שאם אתה יכול להגדיר אותם, אפילו אותם אלה, שאתה תוכל להגדיר אותם פושעים ורשעים, במובן נקרא לו הדתי הרוחני, במובן הנפשי, במובן של זרע בהמה, אלה נפשות אמיצות מאוד, כמו שהרב אומר בפסקה אחת. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. וזרע בהמה לחוד, אומרת הגמרא, על פי הפסוק. והלחוד הזה הוא מאוד חשוב, כמו שדיברנו כבר באריכות רבה בשיעורים האלה. בסדר? היום אנחנו נשתדל בעזרת השם לסיים את הפסקה הזאת. אם כן, אין ספק שהנפש מצד אחד, הציונות החילונית של פעם, ומצד שני הרוח, החרדיות של פעם, אין ספק ששני הכוחות האלה צריכים להתאחד. כי אנחנו מבינים שהאדם הוא מורכב מנפש, רוח, נשמה. למעלה מזה חיה יחידה. אם כן, כמו ששמנו לב בפעם הקודמת, רק שוב בואו רק נסתכל עם העין לפחות, הרב מתחיל בנפש, הנפש של פושעי ישראל עובר אל הרוח, אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר, ובסוף מסיים בנשמה, שורה שישית מהסוף, והצדיקים העליונים, מרד דנשמטה, אדוני הנשמות, מה הם יעשו? הם יהיו הצינורות המאחדים את הנפש ואת הרוח. שמה שיעבור משמאל לימין הוא הנפש, ומה שיעבור מימין לשמאל היא הרוח. אם כן, נפש, רוח ונשמה. כי אנחנו רוצים להגיע אל הנשמה שיודעת לחבר בין הנפש לרוח. את זה אנחנו מחפשים. כלומר, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. בחבל הזה שנקרא חבלי משיח, מושכים שני הזרעים שכל אחד מושך לכיוון שלו וחושב שהצד השני שאוחז בחבל הוא מיותר. אבל בסופו של דבר החבל הזה הוא לא רק נמשך לכל אחד מהצדדים, אלא הוא גם מחבר בין שני צדדים. ובאמצע החבל צריכים להיות אנשים, או צריכה להיות תפיסה, שיודעת שיש פה צד אמת ופה צד אמת, והאמת היותר שלמה היא הכוללת את שניהם. זה בעצם הנושא שבו אנחנו עוסקים. איך זה יופיע? איך, מה תהיה התפיסה, או מה יהיה המנגנון האלוהי, שבעצם יעזור, אם אפשר לומר, לחבר את זרע בהמה וזרע האדם. שאפשר לומר, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, הדורות שלנו, ובפרט אלה שיושבים פה, ובפרט התורה הנלמדת פה, היא בעצם אלה שאמורים לקחת אחריות על החיבור הזה. אלה אדוני הנשמה, בואו לא נברח אל הזוהר ונגיד מרי דנשמטה זה צדיקים קדושי עליון, זה כל אחד מאיתנו שמבין את החשבון הזה ולוקח אחריות לפי כוחו, לפי יכולתו, בעדינות, בענווה, בצורה נכונה וכו'. טוב, אז בואו נמשיך. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה, דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות להיגלות, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, ותתוקן הנפש של היראים שומרי התורה, על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים, ביחס לענייני הכלל ותקוות או בתקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית, מצד אחד, ומצד שני, והרוח של הפושעים האלה, תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי אמונה, וממילא התוצאה תהיה, וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. והצדיקים האלה, אם הגענו לפה בואו נקרא דסו, והצדיקים האלה מרד הנשמטה, הם יהיו הצינורות המאחדים, של אדם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל, ותהיה השמחה גדולה מאוד. כהניך אל בשיעות צדק וחסידיך יגרננו, וזה יהיה בכוח אורות של משיח שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה בעבור דוד עבדיך אל תשב פני משיחיך. טוב, אז בואו נחזור. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח. דיברנו הרבה פעמים שהביטוי הזה משיח יש לו הרבה ממדים. למשל, בואו נתחיל בדברים הפשוטים. המלך המשיח. המלך המשיח מדובר על אדם ספציפי, שיהיה מזרע בית דוד, משבט יהודה, שהוא יהיה ראש הממשלה בתקופת גאולת עולם. המלך המשיח מדובר על אדם ספציפי, כפי שהרמב"ם מתאר בהלכות מלכים, מה תכונותיו, מה פעולותיו וכו'. זה המלך המשיח. בית, יש תקופה שנקראת עקבת עד המשיחה, או ימות המשיח. בואו נתמקד רגע בימות המשיח. מה ההגדרה של ימות המשיח? נפסק להלכה ברמב"ם על פי גמרא, דעת שמואל בהלכה, דעת שמואל בגמרא, נפסק ברמב"ם הלכות תשובה הלכות מלכים. אין בין עולם הזה לימות המשיח. כלומר, מה ההפרש, מה הקו המבדיל בין התקופה שנקראת עולם הזה לבין התקופה שנקראת ימות המשיח? אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, עצמאות מדינית, כלומר, הקמת מדינת ישראל, החלה או החלו, ההקמה הזאת, הקמת המדינה, החלה את התחלת ימות המשיח. שיעבוד מלכויות, הכוונה שיעבוד מדיני. כלומר, אנחנו כבושים תחת שלטון זר, לא בארצנו, אולי אפילו בארצנו. כמו שהיה בתחילת הדרך כאן בארץ, השלטון הטורקי, הבריטי וכו'. ותגידו, רגע, אבל אנחנו עדיין משועבדים למלכויות, כי יש השפעות ממלכות למלכות, נכון. אף על פי כן שיש השפעות ממלכות למלכות, ולא רק עם ישראל מושפע מעמים אחרים, אלא כל עם, כל ארצות הברית הגדולה של אמריקה, גם היא מושפעת מעמים אחרים, בטח עם אמנות כלכליות, פוליטיות, צבאיות וכו' וכו' שיש היום. אף על פי כן, ואחרי כל החשבון הזה, אנחנו, ברוך השם, עצמאים. ושצריך להכריע החלטה שבסופו של דבר אנחנו צריכים להחליט אותה, ויש לנו אומץ להחליט אותה, אנחנו יודעים להחליט אותה. אנחנו לא זקוקים לאישורים של אומות העולם הזה. לכן זה נקרא שעבוד מלכויות, הסרת שעבוד מלכויות. אם כן, אם ישלחה אדם, איפה אתה חי? בימות המשיח. איך אתה יודע? הקמת מדינת ישראל. איפה אתה לא חי? בעולם הזה. איך אתה יודע? כן בעולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. זה נקרא ימות המשיח. אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, כי זה לא הנושא שלנו עכשיו. רק אני רוצה להראות שהמילה משיח, אנחנו הרי רוצים להבין את הביטוי אורו של משיח. זה מה שאנחנו מחפשים. אז קודם כל זה לא מדובר על המלך המשיח, ולא מדובר על ימות המשיח. מדובר על משהו אחר. מה אתה רוצה לומר על זה? מי אמר שימות המשיח יופיעו בהתחלה על ידי המלך המשיח? כלומר, אתה טוען שהקריטריון לימות המשיח הוא תיקון רוחני. כלומר, תשובה. הגמרא אומרת במפורש שזה לא נכון.
אבל החרדים פרקים על זה, לא?
אז מה? נתי ספר ונחזה. בוא נביא ספר ונלמד. למה? כל מה שהציבור החרדי אומר הוא צודק? לא. דברים, אנשים יקרים, תפיסות יקרות, יש דברים שאנחנו חולקים. ואפילו מחלוקות קשה. אנחנו לא מתביישים להגיד שיש מחלוקת. כן.
האם המשיח בן יוסף אמור להיות?
סוגיה טובה, אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה הזאת, כי זו סוגיה אדירה. אתה עכשיו הזכרת הסוגיה שלא רציתי בכלל לפתוח אותה, שנקראת משיח בן יוסף. נעזוב. הגאון מווילנה ועוד, על פי המקובלים, אמרו שיש שני משיחים. אשר חרפו עקבות משיחך. לא עקבות משיחך, לשון יחיד, אלא משיחך. משמע שיש שני משיחים. משמע שעקבת עד משיחה, יהיו בה שני סוגי משיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, סוגיות ארוכות. נעזוב את זה, בזה אנחנו עוסקים בבניין אמונה, באריכות רבה. נעזוב את השאלה הזאת. אם כן, אנחנו עכשיו לא מדברים על המלך המשיח, ולא מדברים על ימות המשיח. יש עוד ביטויים. כוח משיח, כאן לענייננו, אורו של משיח. מה זה אורו של משיח? היו הייתה שמש, והשמש הזאת היא מקור אור. והשמש הזאת מוציאה מתוכה קרניים. קרני האור האלה מגלים את תכונת האור שיש בשמש. אם כן, אורו של משיח, הכוונה שהמשיח הוא איזשהו סוג של שמש, שמוציא מתוכו קרניים. ואנחנו יונקים את האור מהקרן, מהקרניים. אף על פי שלא תמיד אנחנו מזהים את השמש שממנה הקרניים נובעות. הנמשל ברור. כלומר, לא כל מי שמשתזף מהקרן של השמש יודע, ובפרט ביום מעונן, שבעצם הקרן הזאת נשלחת מהשמש. היא מקור הקרן. את קרן דוד עבדך מירת עצמך. תהליך הגאולה הוא תהליך של קרניים. שנובעים משמש, לא תמיד אנחנו נהיה רניים ונדע בהכרה ובתודעה שבעצם מה שמאיר פה את הכל זאת השמש. אורו של משיח זה אותה התקופה, אפשר לומר, או אותו, הייתי אומר, זרם חיים משיחי שהוא יתגלה בקרני הערה שלא תמיד אנחנו נהיה מודעים למקורם הרוחני. הקודשי, האלוהי. עוד פעם, אנחנו פותחים פה סוגיות עצומות, זה לא הנושא שלנו שאנחנו כרגע מתמקדים בו. רק אני רוצה להסביר באופן ראשוני, ממש בסיסי לגמרי, את הביטוי שנקרא אורו של משיח. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח. בימות המשיח יותר קל לראות את אורו של משיח, ולכן במדינת ישראל יותר קל לראות את קרני השמש שנקראת גאולה מאשר בשואה. זה נכון. יותר קל מאשר בתקופות שהיינו בגלויות החשוכות. נכון. פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, הרבה יותר קל. כמובן, מי שמוכן להסיר קצת את העננים, שהגמרא קרא להם ענני בוקר, ענני צפרה, שבניגוד לעננים שהם לא ענני בוקר, הם עננים לא רציניים. בסדר? טוב, אנחנו פותחים פה סוגיות עצומות, אבל זה לא המיקוד כרגע של הדיון שלנו, זה לא הנושא שלנו כרגע. אני חוזר. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שאחד מהקרניים הכי יסודיות, היסודיות ביותר של אורו של משיח, יהיה, הרי אורו של משיח זה כל מיני קרניים נקרא להם רוחניות מהמקור האלוהי. מה תהיה, הייתי אומר, לא הייתי אומר הקרן המרכזית, אבל אחת מהקרניים המרכזיות ביותר של הופעת משיח, שכרגע יופיעו בצורה של אורו של משיח. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה, מה? דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות להיגלות. בקיצור, בשתי מילים, תורת הסוד. כלומר, אחד מהקרניים, או אחת מהקרניים של המשיח בתקופה שלנו, היא שתורת הסוד, כלומר, התורה שהיא, התורה שמגלה את הערך האלוהי שנמצא בכל דבר, כי הרי זה הסוד של כל דבר, כי זה היסוד של כל דבר. עכשיו זה נשמע וורט, אבל זה נכון. המילה יסוד מורכבת מאות יוד ומהמילה סוד. יסוד. היסוד של כל דבר. יוד זה המקור האלוהי, כידוע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא ביוד. סוד זה התוך הפנימי. אז הסוד, או היסוד של כל דבר, זה הסוד האלוהי שבו. אז תורת הסוד, שהיא תתחיל להתפשט בחברה, כמובן צריך מאוד להיזהר בזה, וגם זה צריך הרבה מה לדבר, איך לומדים את תורת הסוד בצורה מסודרת. הרב קוק ברוך השם אומר על עצמו שאין דבר מדבריו שלו מקור בכתבי הארי הקדוש, אם כי אנחנו לומדים עכשיו קבלה, אבל קבלה בשפה ובסגנון שהשכל והנפש שלנו, האנשים הפשוטים, יכולים לקבל אותם. מה שאין כן תורת הסוד שהיא במילים ובסגנון, ויותר מזה, שאין לנו כלי כרגע לנפש שלנו לקבל אותם, לא על זה מדובר. והרב מזהיר בהרבה מקומות, אומנם התקופה היא תקופה שצריך לגלות סודות, אבל לגלות סודות לפי יכולת הקיבולת של הנפשות. אז הקדוש ברוך הוא בדורות האלה, כמו שכתוב בזוהר וכתוב בגרא, שהגאולה תלויה בלימוד הסוד, בלימוד הקבלה תליה הגאולה, תלויה הגאולה. כך כתוב בספרים. עכשיו, לא ללמוד קבלה בגרוש. כלומר, קבלה במושגים שאין לנו בהם הבנה שמנסים להפיץ את זה בטלוויזיה או בכל מיני עלונים למיניהם, שבזה אין לנו שום השגה. אלא כאן מדובר על לימוד תורה פנימית, עמוקה, שמגלה את המאור, את המקור והמאור האלוהי של כל קרן, גם אם כלפי חוץ היא נראית חומרית. זה נקרא סוד. אולי רק כדי להגן את זה בחצי משפט. ספר אורות. יש למישהו? תודה. רק להגן את זה בחצי מילה כדי שנראה שזה כתוב באורות, היות וזה הנושא שלנו. ספר אורות, ישראל ותחייתו, פסקה י' ג', אני קורא חצי משפט בהתחלה. תכונת סוד השם ליראיו, עמוד כף ח', פסקה י' ג', חצי שורה ראשונה. תכונת סוד השם ליראיו, חצי משפט ראשון. מה התכונה של אנשי הסוד? מה התכונה של היראים שהם אנשי הסוד? תכונת סוד השם ליראיו, היא המלמדת את הכבוד, כובד, ערך, משקל, כן, כבוד תמיד זה הופעה של משקל, של ערך, של חשיבות, כובד. אז תכונת סוד השם ליראיו, היא המלמדת את הכבוד, את הערך ואת המשקל, אשר ירחש האדם אל הטבע. למה? כי עד שאני לא הייתי איש סוד, אז ראיתי כלפי חוץ. אז מה ראיתי? ראיתי נפש ורוח. הרוח מאוד התלהבתי, הנפש נראתה לי מאוד חומרית. ראיתי יין ושמרים, היין זה מאוד יקר, השמרים זה גועל נפש, סירחון וגועל. כשפתחנו את החבית באמצע תהליך התסיסה כמו שלמדנו. זרע אדם וזרע בהמה, זרע אדם זה נשמע נפלא, זרע בהמה זה קטסטרופה וכו'. אז עד שאני לא אסוד, אני מחלק בין זרע אדם לזרע בהמה. אני מחלק בין יין לשמרים, מחלק בין נפש לרוח. כי מבחינתי כל מה שהוא לא אלוהי גלוי, הוא לא אלוהי. ברגע שאנחנו נהיים אנשי סוד, מקרן אורו של משיח, אז אני, על ידי התפשטות רזי תורה, שקוראים לזה כאן במכון מאיר לימוד אמונה, שהוא בהגדרה יותר מדויקת לימוד אגדה, מלשון שמאגד את הכל, כלומר מגלה את המקור האלוהי של הכל, מאגד, מחבר את הכל, אז תכונת סוד השם ליראיו, היא היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. לא אל הממד הרוחני, אל הממד החומרי שבמציאות, אל הטבע, אל העולם, אל הכישרונות הפיזיים, החומריים. למה? כי כשאני שייך אל הסוד, כשאנחנו שייכים אל הסוד, אנחנו מגלים את הסוד. והסוד האלוהי נמצא בכל דבר. זאת תורת הקבלה על רגל אחת. תורת החסידות החדשה, כמו שהרב קורא לה, מה בעצם היא ניסתה לעשות להמונים? היא ניסתה לגלות את הסוד של כל דבר. אומנם יותר ברמת הפרט, פחות ברמת הכלל, לכן הרב כותב בהרבה מקומות, ששלושה מהלכים היסטוריים חשובים, הם בעצם מקורם אחד ומטרתם אחד, הציונות החילונית, החסידות ותנועת ההשכלה, להבדיל. ושלושת הזרמים ההיסטוריים האלה בעצם נובעים מאותו מקום ושואפים לאותה מטרה, כשכל אחד מהם, פעם עוד נעסוק בזה בעזרת השם, כל אחד מהם ממוקד בלבנות זווית אחרת של אותו חשבון. אז החסידות היא בעצם באה לחשוף את הערך האלוהי שנמצא בכל דבר. גם מצד האדם וגם מצד המציאות וכו'. אז תכונה הצוד השם ליראיו, היא היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם לא אל בית המדרש. בשביל זה אתה לא צריך להיות יסוד. בשביל זה אתה גם ילד קטן שמנשק את ארון הקודש ואת ספר התורה, בשביל זה אתה לא צריך להיות יסוד. כדי להיות שייך לחשיפה של האלוהי בטבע, פה צריך להיות יסוד. פה צריך להיות כבר מרד הנשמת, אדוני הנשמה שיודעים לגלות את הרוח שיש בנפש, אף על פי שהנפש הרבה פעמים אומרת לרוח וקל וחום על הנשמה, לכי מפה את מפריעה לי. אני לא צריך שם אלוהים במגילת העצמאות, תלכי מפה להיות החופשי בארצנו, אל תפריע לנו. וכדומה. כל זה דיברנו כבר. אז אם כן, התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה, דבר ההתפשטות באופן יחסי בחברה, מה שהיה ידוע פעם לגדולים, אבל עכשיו הולך ונהיה יותר שייך להמון, והכל כמובן בזהירות ובהדרגה, כמו שהרב כותב בכמה מקומות, שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים, בכל צורותיה הראויות להיגלות, הנה כאן הרב שם את ההסתייגות, יש כל מיני צורות שלא ראויות להיגלות, כלומר, יש צורות שאותם רזי תורה ואותה חוכמת אלוהים לא ראויה להתגלות. לא ראויים להתגלות. אז בכל צורותיה הראויות להתגלות הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, שיתברר שהמקור של הנפש והרוח, והמגמה של הנפש והרוח, וסדר ההופעה של הנפש לפני הרוח, והנפש שסותרת את הרוח, ואומרת לרוח לכי מפה את מפריעה לי, וכל החשבון הזה שאנחנו בתחילת הלימוד שלו, אותם אלה ששייכים אל הנשמה יודעים שהנפש והרוח היא כלולה בתוך המציאות הכוללת שנקראת נפש, רוח ונשמה. וזה סדר הופעתה, כמו שראינו גם שבוע שעבר. אז הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, אגודה, לימוד אגדה, ואז מלא נהפך לאגוד, כלומר נחשוף את תכונת האגודה שלנו, ואז אותם שלמי אמוני ישראל יזהו שחסרה להם קצת תכונת הנפש. אני קופץ רגע שוב להיגרת קוף ממף שכבר ראינו. ואז אותה חדוות החיים, אותו אומץ הלב, אותה הרחבת הדעת, אותה גאוות הלאום, שחסרה לטיפוס הישיבתי המצוי באותם ימים, ומעט מזה, נקווה שרק מעט מצוי גם היום עדיין, לצערנו הרב, הכישלון הזה, החיסרון הזה. התנועה החיה של חדוות החיים, של אומץ הלב, של הרחבת הדעת וגאוות הלאום, כל ביטוי כאן הרחבנו עליו ודיברנו עליו, אז הנפש שבאה לידי ביטוי גם בממד האומה וגם בממד האדם, גם בממד הלאומי וגם בממד השכלי והמוסרי וכו', כל מה שזה אומר, תתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים, כי הרצון לא הגס, אלא עצם הרצון, המוטיבציה שלו, הביטחון העצמי שלו, המוכנות למסירות שלו, חוסר הוויתור שלו וכו', את זה יקבלו היראים, שומרי התורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים, שאפשר לקחת מהם את הרצון שאצלם הוא גס, אבל הפושעים הטובים שהוא לא יגס, ביחס לענייני הכלל, כמה שהוא קשור לבינן האומה ובינן הארץ והחיבור בין שניהם וכו'. עוד פעם משפט הזה. שיעשו ישראל אגודה אחת, נקודותיים, א', ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים. איך? ביחס לענייני או ביחס למה? ביחס לענייני הכלל ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית. בהכרה והרגשה האנושית, כלומר, שאותן הכרות ואותן הרגשות, אותו שכל ואותו מוסר ואותם חושים, כלומר, כל הממדים הטבעיים, גוף נפש שכל, שהם מאוד מאוד חזקים אצל אנשי הנפש, ברמה הלאומית וברמה האדמית, כמו שדיברנו, שלושת הכוחות שמתאפקים במחנה. אז האישיות הרוחנית היא תתחיל להקל בקרבה את שלושת הממדים האלה, ואז עם אלה נמצא יהודי, שהוא שונה בהגדרה מהיהודי הגלותי, שהוא היהודי ברוך השם שכבר עשרות שנים אפשר לראות במדינת ישראל, שיהודי שהוא מצד אחד, הוא מצד אחד מלא רוח, קדושה, טהרה ויראה, ומקפיד על קהל עקב החמורה, יצא אפילו חרוז, ומצד שני, הוא מלא אומץ, מלא כוח, מלא אמון, והוא פועל בעולם הזה בין בנייני האומה, בין בנייני המשפחה, לא משנה, הוא מבטא את כוחות החיים הלאומיים, השכליים והמוסריים, ובונה איתם את העולם. ואין שום סתירה לקודש שבו. ברוך השם, זה פשוט לנו היום בדור הזה. זה מצד אחד, אבל כאן הרב יותר מתמקד להכרה ולהרגשה ביחס, ביחס לענייני הכלל, כי זה הנושא כאן בפסקה. ומצד שני, והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם, כאן הרב לא אומר איך תהיה ההשפעה, האם אנחנו נזרוק אבנים בכיכר בשבת, על מכונת שנוסעת בשבת? האם אנחנו נעמוד עם רמקול בכיכר וניתן שיעורים באמונה? האם אנחנו נהיה אנשים נחמדים במקולת? או כל מיני אפשרות אחרות? הרב כאן לא אומר מה יהיו דרכי ההשפעה. סוגיה בפני עצמה. כמובן כל זה היה בציניות חלקית. והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי אמונה. איך תהיה השפעתם? כרגע לא נפתח את זה. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול. ואז לא נקבל נשמות, ואז לא נקבל צורות חיים חלקיות. אני חוזר לאחד, שלמות הצורה מוכרחת להיברא, ושלמות הצורה היא תיברא דווקא על ידי טיפוסים מלאים שמשפיעים אלו על אלו, ולא טיפוסים חלקיים. כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, לא חלק וחלק שווה שלם, שלם ושלם שווה שלם. אז השלם של הנפש והשלם של הרוח ייבנו במדרגת הנפש והרוח, ואז יתחיל חיבור, שזו התקופה שבתוכה אנחנו חיים, חיבור בין הנפש לרוח, שתכף נראה איך הוא יופיע בצורה יותר מדויקת. ואז הוא ממלא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, כי נפש בלי רוח ורוח בלי נפש זאת, זה חיסרון גדול מאוד. תסתכלו רגע אותו משפט במקור אחד בערך 12 שורות מהסוף. אבל הטיפוס השלם, אולי קצת יותר, אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות הרוח, מקור אחד 12 שורות מהסוף, מאציל על גיבור, על גיבורי הגשמיות. יש גיבור זרע אדם, יש גיבור זרע בהמה, יש גיבור יין, יש גיבור שמרים, יש גיבור רוח, יש גיבור נפש. אז גיבורי האצילות יאצילו על גיבורי הגשמיות את אות קודשם. עכשיו את המשפט הבא אפשר להבין בשתי צורות. על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. מי משפיע קרן זוהר על מי? לא ברור. שניהם. אלה על אלה. על ידי קרני זוהר המופיעים מהם זה יכול להיות מיוחס לחלק השני של גיבורי הגשמיות, או לחלק הראשון, גיבורי האצילות. מי צודק? שניהם. עוד פעם עכשיו. אבל הטיפוס השלם, נקודותיים, א', של גיבורי האצילות, מאציל ב', על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם, על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. למי המילה מהם מיוחסת? לגיבורי הגשמיות או לגיבורי האצילות? שניהם. אלה ישפיעו גשמיות וגבורה גשמית, ואלה ישפיעו גבורה אצילית. הגלות לעומת זאת לא הייתה יכולה להוציא לפועל טיפוסים שלמים. מצד אחד לא המון גיבור, כי הלא מכל עלה נידף מוכרח הוא להיות נרעד, ולא חכמים קדושים ברו מוזם, כיוון שנסתלקה הנבואה, ושר רוח הקודש וכו'. ההשפעה הזאת, ההשפעה הכפולה הזאת, קרני זוהר המופיעים מהם, זה משני הצדדים, זה מה שכתוב פה אלה על אלה. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה שכוללת את כל הכוחות תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. ועד שאנשי הנפש לא ייתנו לאנשי הרוח את הנפש, ואנשי הרוח לא ייתנו לאנשי, עד שאנשי הנפש לא ייתנו לאנשי הרוח את הנפש, ואנשי הנפש לא יקבלו מאנשי הרוח את הרוח, ויתחיל להיווצר כאן טיפוס אחד, אני מקווה שקוראים לו בוגר מכון מאיר כמשל, עד אז לא תוכל להופיע גאולה. ומאלה יבוא לאלה ולאלה אור גדול, ואז תופיע צורת אדם גאולית שלמה, הכל יחסי, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה, כי כבר אפשר לגלות צורת אדם על כלל מרכיביה, בחינת שלמות צורה מופיעה. זה הסדר. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה יותר עמוקה. בסדר עד לפה? הערות, חבר'ה. בבקשה, להעיר הערות. אסף.
אבל מהמשפט הזה, זה דווקא די ברור שלא מופיע גיבורי הצילות. זה על גיבורי
הגשמיות. יותר קל לומר שגיבורי האצילות מאצילים על גיבורי הגשמיות.
אבל אין פה שום הבנה אחרת, אלא אם כן אתה מוסיף על זה משהו ממקום
אחר. תראה, כלל גדול בידינו, דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אתה לא יכול להסביר את הפסקה, את אורות התחייה י"ט, אם אתה לא יודע, למשל, את אורות התחייה מ"ג. אז אלה על אלה, זה מקרין על פה. אני מסכים שבאופן פשוט, ההבנה היותר פשוטה היא שגיבורי האצילות משפיעים על גיבורי הגשמיות. אבל למדנו כבר בגירת קוף ממבר, שיפוך, ששם דווקא גיבורי הגשמיות אמורים להשפיע על גיבורי האצילות. ולכן הוקמה ישיבות מרכז הרב. דיברנו על זה. כדי לבנות טיפוס ישראלי אחד, שאנחנו אחת משלוחותיה העקרוניות של ישיבת מרכז הרב המקורית. זה סוף האיגרת, זה מה שלמדנו כבר. נכון? על כן החלטתי שאי אפשר לתקן את הדבר הגדול הזה, כי אם על ידי מה שנעשה את ישיבה פה במרכז היישוב החדש. זה אנחנו, כולנו. כל מוסדות החינוך שנקראים מוסדות החינוך של הציונות הדתית, ביסודם עומדים על זה. האם בכולם מופיע הרעיון הזה? זו שאלה אחרת. אבל זה היסוד שעליו כולנו עומדים. הייתי אומר, זאת הצוואה של הרב. את זה אנחנו צריכים לממש. תכף הרב יגיד איך עושים, משמאל לימין, מימין לשמאל, זה מופלא מאוד מה שכתוב. כן. בסדר, אסף?
בסדר.
טוב, השתכנת. בבקשה.
שאלה שהוא אומר שפסקה, כאילו במקור אחד, שבגלות קבל חכמים קדושים ברוח וזעם כיוון שהסתכל נבואה, זה לא משהו שעכשיו כאילו מסתדר, לא יודע, לכל זה מסתדר כמו אז עם האור, כי עדיין אין נבואה.
אנחנו בהתחלת נבואה, חזרנו לארץ ישראל, היא ארץ הנבואה, הנבואה מתחילה להתעורר, ואחד מסעיפיה של הנבואה היא תורת הקבלה, ותורת הקבלה אפילו מתחילה להופיע בהמונים, אפילו בצורה של לימוד אמונה כאן בכיתת אמונה, כפי שקראו לה פעם במכון מיר באחד מהפורימים, כיתת הנבואה. סגור סוגריים. אז הנה. מתחיל להופיע. מתחיל להופיע. אתה מדמיין את הסבא שלך ואת הסבא רבא שלך לומד את הדברים האלה? מה? לא. ציפיתי שתגיד ממש לא. אתה מוכן להוסיף את המילה ממש?
ממש.
ממש לא. והנה, אתה ואני לומדים את זה. זה לא שהדורות ההם היו פחות גדולים. סוגיה בפני עצמה. אם הם לא היו צריכים או לא היו מתאימים, בסדר, סוגיות, נעזוב את זה, תחת חשבון הזה עכשיו. בואו נתקדם, כן.
רק
לצורך
העניין, אם אני לומד משהו, זה
אומר
שאני לא יכול ללמוד שום דבר עד שאני למדתי את הכל.
זה אומר שמהרב קוק אפשר להוציא הכל. אתה יכול להוציא מהרב קוק, אני מוכן לצטט לך ברגע זה עד השעה אחת, 14 דקות, לצטט לך מקורות שהמסקנה שלך תהיה שהרב קוק היותר סטמר מסטמר. אתה רוצה, אני מוכן עכשיו להתחיל לצטט מקורות. לא, זה תלוי בזה שחכמים אמרו דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. לא דווקא ברב קוק בכלל. בחז"ל, ביחס לדברי חז"ל, ביחס לדברי תורה. אתם רוצים את זה עם משפט אחד מזעזע? מה? כן? אבל אני מפחד שאתה תזדעזע. תקשור את עצמך. יפתח בדיוק, מה אני אעשה? יפתח בדיוק. איגרות ראייה, איגרת קוף ממדלד. אני מתחיל בעמוד קוף פי בית, עמוד קוף פי גימל. הקדמה. מי שפעם ראשונה שומע את הדברים האלה מהרב קוק, אני אגיד את זה אחרת רגע. מי שלא למד מספיק תורת הרב קוק, ושומע לא הרבה פעמים את תורת הרב קוק, את מילות הרב קוק, את לשונו, את סגנונו, את חניו, והולך לנצל את מה שעכשיו אני הולך לקרוא, כי הוא בור ועם הארץ ולא הבין מה הרב קוק סובר, הוא גזלן, הוא גוזל דעת הרב קוק, דעת תורה. הרי אני מזהיר, אז הרח המורה, אם הייתי יכול, הייתי מטיל נידוי. לא, כדי שלא ינצלו את זה. כי אני יודע מה יקרה מחרתיים. יקחו מערוץ מאיר, משפט שנאמר במכון מאיר, נגד השקפת עולמנו. אתם רואים, אפילו במגרש הביתי, אדם לכבוש את המלכה ממי בבית. ברור שזה מוקלט, אני יודע שזה מוקלט. לכן אני חוזר שוב, מי שלא למד מספיק תורת הרב, ובעקבות זה יהיו לו קושיות על מה שנאמר פה, שידע שהקושיות הן לא על הרב קוק, הקושיות עליו שהוא לא למד מספיק תורה, והתורה שלו היא לא מספיק מאוזנת ומדויקת. בסדר? הקדמתי הקדמה מספיק מבוררת. עכשיו אני קורא. הרב מדבר כאן על הציונות החילונית, ובא בטענות לחרדיות שעמדה מבחוץ מנגד ולא נקפה יחסית מה שאתה יכול לנקוף, כדי לגלות את המקור האלוהי של הציונות החילונית. אומר הרב, אם נעזוב את שעת הכושר, שהיא התחלת התפתחות האומה הישראלית בארצה, כמובן לפני הקמת המדינה מדובר. הדברים נכתבו בשנת תף רש סמך ח', לפני 104 שנים. כן, נגיד 40 שנה לפני הקמת המדינה, פלוס מינוס, נגיד. אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב, שעכשיו מבססים, מה תהיה אופיה, מה יהיה אופיה של החברה הישראלית בארצה וכו'. יש עוד כמה משפטים, ואז אני קורא. והיד הרמה. עכשיו הרב מתחיל לתאר את הציונות החילונית. עכשיו הגדרה של הרב קוק לציונות החילונית. בסדר? הגדרה מילון הרב קוק לציונות החילונית. אבל מי שיחשוב שזה, זאת ההגדרה היחידה במילון ציונות חילונית, שקרן, גזלן. בסדר? מקובל עליכם? וכל מי שישמע באינטרנט השיעור הזה, עד סוף ימות ההיסטוריה האלה. והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים. אני קורא את כל המשפט הזה. באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, היד הטמאה הזאת תתגבר, אז אין די בהר גודל האסון. אני חוזר שוב, כדי שלא תגידו שלא קלטתי. והיד הרמה, יד רמה, המחומשת, מה התחמושת שלה? עם איזה כלי נשק היא יורה? המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים. דרכי גויים, הפקרות, תרבותי, רעיוני, אידי, חלומות, שאיפות, חינוך וכו'. באין זכר לקדושת ישראל באמת. הרב, אתה אומר באין זכר לקדושת ישראל על הציונות החילונית? טוב, אמרנו, דברי תורה אני מקום אחד, השני מקום אחר, צריך לראות איפה קדושת ישראל כן נמצאת שם. אבל כרגע אנחנו קוראים פה. באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה. למה הרב משתמש בביטוי חרס? מה התכונה של החרס? כחרס הנשבר, חסר חשיבות, חסר משמעות. המחפה, כלומר הציונות החילונית, היא מחומשת בהפקרות ודרכי גויים, באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה, בסך הכל כלי חרס, שאתה הולך לקנות כלי חרס, הוא נראה לך מאוד יפה, אבל אם הוא רק זז מילימטר מהשולחן, הוא יכול להישבר. המחפה את חרסיה בסיגים, סיגים, סיג, כן, בלכלוך, הצורף הוא מצרף, הוא מסלק את כל, את כל מה שהוא לא הזהב, בסיגים של לאומיות מזויפת. או, הרב חוק אמר לציונות החילונית שהיא לאומיות מזויפת. או, אבל אותו הרב אמר מקום אחר, שהלאומיות המזויפת במרכאות הזאת היא הלבוש של הלאומיות האלוהית. עוד פעם, דברי תורה אני מקום אחד אשרים מקום אחר. לא להיות שקרן וגזלן. בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגירים, אותה לאומיות, במה היא צובעת את עצמה? במה היא אוחזת? במה היא נאחזת? בגרגירים, מה זה גרגירים? זה מין חתיכות קטנות חסרי משמעות, לאומיות מזויפת בגרגירים של היסטוריה. כלומר, למה אנחנו צריכים לחזור לארץ ישראל? כי היסטוריה. פעם אבותינו היו פה. ושל חיבת השפה, עברית, אליעזר בן יהודה. כלומר, הישראלי המצוי, הוא מדבר היסטוריה ומדבר עברית. נקווה, עדיין. לא בטוח. היום. אז המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, כלומר שמדברים עברית ומדברים היסטוריה, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי. מבחינה תרבותית, ערכית, חינוכית, שאיפות חיים, סדרי עדיפויות. העומד להיות, אותה תפיסה, עומדת להיות נהפך למשחית ולמפלצת. הכוח הזה ישחית. הנה, גירוש גוש קטיף הוא רק הוכחה. דוגמה אחת לזה. שאותו כוח שבנה, הוא אותו כוח שהרס. העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת. הציונות החילונית, מפלצת. חבר'ה, אתם יותר נרגועים. ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. אחד ושלום. שנאת עם ישראל ושנאת ארץ ישראל. לזה נקווה שלא נגיע. כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, אומר הרב, היד התמאה הזאת תתגבר. אז אין די בער גודל האסון. אם אתם, הציבור הנקרא אז חרדי, תעמדו מנגד ותגיד שיבנו את הארץ הזאת שהם רוצים. לקרוא שוב את המשפט הזה ברצף? שוב ברצף. מה? זה נכון בלבוש החיצוני. וזה לא נכון במהות הפנימית. וככל שהמהות הפנימית של אנשי הנשמה תחבר את הנפש, את הרוח לנפש, כך תתגלה המהות הפנימית בלבוש החיצוני. ואז יתגלה שגיל ההתבגרות של החברה הישראלית, כמו גיל ההתבגרות של היחיד, שכלפי חוץ בשלב ההתבגרות היו בו פרצות גדולות ביותר, הוא היה בעצם התהליך שבנה את המציאות האידיאלית מתחת לפני השטח. ומה שהתגלה הרבה פעמים מעל לפני השטח, זה הפוך לגמרי ממה שקרה מתחת לפני השטח. אתה יודע את זה באופן אישי? כן. אז ברובד הלאומי, עוד יותר גדול, עוד יותר קטסטרופה. כלומר, עוד יותר נורא מצד הנוראות השלילית, ועוד יותר נורא מצד הגודל האלוהי, איך הקדוש ברוך הוא מסדר תהליכי גאולה פה. אני קורא שוב את כל המשפט הזה. והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגירים של היסטוריה ושחיבת השפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולסוף גם כנסינת ישראל וארץ ישראל, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, היד התמאה הזאת תתגבר. אז אין די בער גודל האסון.
וואו.
אבל, בהשם בטחתי, שמה? שיהיו בעולם אנשי נשמה, שמה? שיזרימו רוח לנפש ונפש לרוח. כלומר, יהיה מכון מאיר בעולם.
אז מה זה אין די בער?
אם אנחנו לא נזרים רוח לנפש, והנפש תחשוב שהיא רק נפש. אבל בהשם בטחתי שלא ייתן למות רגלינו, וכל חרד לדבר השם, כאן הרב עוקץ, מה שנקרא, וכל מי שהוא באמת חרד לדבר השם, וכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשנו, וארץ קודשו, סליחה, יעמוד על דגלנו, מה שהרב קרא דגל ירושלים, ונתחיל לייסד בציון פינת יקרת, זה ביטוי בנביא, פינה יקרה, שממנה מהפינה הזאת הכל יצמח, ולהחיות את היישוב החדש על בסיס טהרת האמונה, המחוברת מצד אחד טהרת האמונה, המחוברת עם ססון החיים, שמחת החיים, אחוות הדעת, אחוות הלאום, גאוות הלאום, כמו שדיברנו, המחוברת, טהרת האמונה, המחוברת עם ססון החיים ודרישת משאלותיהם הצודקות, כלומר, החיים הטבעיים רוצים את שלהם, בצדק, והיה השם עמנו לקומם הריסות עמנו לדור דורים, וכו'. מספיק או עוד אחד? מספיק. סבתא. סבתא. אפשר עוד. מסתפק בזה. תמיד שאני מחפש את הפסקה הזאת, לקרוא אותה, אני לא מצליח למצוא אותה. אני בכוונה לא זוכר באיזה עמוד זה כתוב. כי זה לא קל לקרוא את זה. אבל הפעם, לא יודע, יצא בדיוק. יצא בדיוק. כמה פעמים בחיי ניסיתי ככה בשיעור באופן ספוטני למצוא את הפסקה, ולא מצאתי. אמרתי סימן מהשמיים שאסור לקרוא. כי אנשים לא הבינו. לא כי זה לא נכון, ולא כי הרב קוק לא אמר. זה נכון, אבל אנשים יכולים לסלף את האמת. אבל כנראה שעכשיו נקווה שאינו צריכים לקרוא. אני חוזר אלינו. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז הוא ישראל מוכנים לגאולה, והצדיקים העליוניים, הנה הגענו לשלב השלישי, הצדיקים העליוניים, כלומר כל מי ששייך להופעת קומת האדם הלאומית והפרטית באופן שלם, הטיפוסים המלאים שהם התאחדו, זה אותו צדיק עליון, אדון הנשמה, שיודע שכדי שתופיע הנשמה צריכה להיות שלמות גוף, סליחה, שלמות נפש ושלמות רוח, וממילא, והצדיקים העליונים מרד הנשמת, שזה כל אחד מאיתנו, לא לסמן עם האצבע על מישהו אחר, כל אחד ייקח חזות על עצמו, להיות כלי לאדוני הנשמות שמחברים כמה שניתן לפי כוחו ויכולתו את אנשי הנפש ואת תפיסות הנפש של אנשי ותפיסות הרוח וכן להפך. והצדיקים העליונים, שהם באמת עליונים כי הם מסורים להכליל בתוכם את הכל, מרד הנשמת, אדוני הנשמה, הם יהיו הצינורות המאחדים, אותם אלה שעומדים בעצם בשני הצדדים של החבל ומחברים את שני הצדדים, חבלי משיח, הם יהיו הצינורים המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל. וואו, הסתבכנו. אני מתלבט אם לפתוח את זה עכשיו או לשמור את זה לפעם הבאה. נפתח משהו. בפוליטיקה. ימין זה יותר סגור או יותר פתוח? סגור. ושמאל? פתוח. בפוליטיקה ככה זה נראה. שמישהו ימני, אז הוא לאומי. כלומר, הוא יותר מתרכז בעמו, בארצו, ומישהו שמאלי או שמאלני, אז הוא יותר ליברל, הוא יותר אומני, הוא יותר כולל, נכון? עד לכאן הלכות פוליטיקה. עכשיו להבדיל, הלכות תורה. ידוע שעל פי הקבלה יש שלושה עמודים, 10 ספירות וכולי, שלושה עמודים. העמוד הימני, העמוד השמאלי, העמוד האמצעי. העמוד הימני, הוא פתוח או סגור? פתוח. העמוד הימני, באופן כללי, באופן לא מדויק, זה השפע האלוהי. לפי מדרגת הנותן, הנותן נותן, הקדוש ברוך הוא נותן לפי מדרגת הנותן. חסד, ניקח את הדוגמה הטובה ביותר. חסד. כן, העמוד הימני הוא חסד. והעמוד השמאלי, אל מול חסד, גבורה. כובש את יצרו. גבורה זה דין, זה צמצום. אם כן, בעולם האמת, בעולם התורה, הימין הוא דווקא החסד, ההתפשטות, והשמאל הוא דווקא הצמצום. והנה בהלכות פוליטיקה הכל התהפך. אומר הרב, זה השקר. השקר הגדול הוא שאם אתה רוצה להיות שייך אל החסד האלוהי באמת, זה חייב להיות ימין. שכלפי חוץ ברמה המעשית, איך הוא יתגלה כמה? כמקביל. כלומר, מה שהוא באמת מקביל כלפי חוץ, הוא יותר לאומי פרטי לנו, הוא באמת החסד האלוהי לטובת תיקון עולם. וכן להפך, שמשהו מדבר בשם השמאל, על כל מה שהוא רחב וליברלי וכולל ואומני וכו' וכו', הוא באמת בסופו של דבר יצמצם. לכן מה התפקיד של הצדיקים העליונים, אדוני הנשמה? להעביר את אור שפע הנפש. איפה נמצאים הכוחות המקבילים? הכוחות המקובצים, הכוחות המצומצמים? בצד האמת, בשמאל, בצד שמאל. בצד שמאל שם יש מציאות שהיא רק נפש, היא חסרת אלוהות, זה מוגבל, זה חלקי. אז שפע אור הנפש יעבור משמאל לימין, כי הכוחות החיים, כי כוחות החיים החומרים עם כל כבודם הם חלקיים, לכן זה מצומצם, זה מוגבל, זה שמאל. ושפע אור הרוח, ששם מקור החיים, שורש החיים, המקור האלוהי, הרוחני, האלוהי, ושפע אור הרוח מימין לשמאל. קיצור, זה מה שחזל אולי אמרו, שעתידה שמאל להפך לימין. טוב, יש הרבה מה לדבר, אני רואה שאתם לא קולטים את כל הרמזים. זה לא פוליטיקה, זה יותר עמוק, התכוונתי. אבל נעזור רגע. ואז ותהיה השמחה הגדולה מאוד. וזה יהיה בכוח אורו של משיח, כלומר כיתת אמונה. שהוא דוד בעצמו, שהקים אולה של תשובה, כלומר הרב ביגון, ועבור דוד עבדיך, אז השפן המשיחיך. טוב, בסוף קצת רצנו. אתם רוצים שבוע הבא להאריך קצת בזה?
כן.
מה? אז מי יזכיר לי? אני אשכח בטוח. אתה מזכיר שצריך לרק לסיים את החלק האחרון. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.